הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
All of us of
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי, יוד בסיוון תשע"ה, מסכת נדרים, דף ד'. אתם מאזינים לתחנת השידור רדיו קול חי, המשדרת בתדרים 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ניגשים בסייעתא דשמיא גדולה ללמוד את הדף השלישי ממסכת נדרים. היא המסכת השלישית אשר בסדר נשים. הסדר השלישי מתוך שישה סדרי משנה, ואנו עושים זאת בבית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוני אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. מיד מיד אנחנו ניגשים אל עיקר העניין שלשמו התכנסנו. הלא הוא לימוד דף ד' ממסכת נדרים שבתלמוד הבבלי. ואנחנו מתחילים את לימוד דף ד' מדף ג' עמוד ב', 10 שורות מתחילת העמוד, מן המילים אמר מר, ומה נדרים בבל יחל ובבל תאחר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. ניגשת הגמרא כעת לדון בדברי הברייתא שהובאה לעיל בדף ג' עמוד א', שמהפסוק איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם, לומדים מקש השוואה בין נזירות לנדרים. ובין נדרים לנזירות, ולומדים כך, מה נזירות עשה בו הכתוב דין ידות נזירות כנזירות, אף נדרים עשה בהם דין ידות נדרים כנדרים. ומה הוא כשם שנדרים עובר בבל יחל, אם הוא עובר על נדרו ובבל תאחר, בלב שלא תאחר לשלמו אם יתאחר מלקיים את נדרו, אף נזירות עובר בבל יחל ובבל תאחר. בעניין בל יחל ובל תאחר, עומדת הגמרא לדון כעת. אומרת הגמרא, אמר מר, אמר החכם בברייתא, ומה נדרים עובר בבל יחל ובבל תאחר? כשם שבנדרים עוברים בלב של לא יחל דברו אם עובר על הנדר, ובלב שלא תאחר לשלמו אם יתאחר בקיום הנדר, אף נזירות עובר בבל יחל ובבל תאחר אם עובר על נזירותו או מתאחר בקיומה. דנה עכשיו הגמרא בביור הברייתא ושואלת, בישלמה בל יחל דנדרים משכחת לה? ייתכן מקרה ששייך בו הלב הזה של בל יחל, כגון, דאמר אדם כיכר זו אוכל ולא אכלה, הרי הוא עובר משום בל יחל דברו, אלא בל יחל דנזירות, איך היא משכחת לה? כיצד ייתכן מקרה ששייך בו הלב הזה? הרי כיוון דאמר, מיד כשאמר הרי אני נזיר, אבי לי נזיר, הרי הוא נזיר, הוא מעטה, אכל, אם הוא אכל דבר הבא מן הגפן, קם לבבל יאכל, עבר על הלב האוסר על נזיר לאכול דברים הבאים מן הגפן. אם הוא שתה, קם לבבל ישתה. אם הוא שתה יין או שר משקאות מתוצרת הגפן, עבר בלב האוסר על הנזיר לשתותם. כיצד ייתכן בנזירות מקרה שעובר רק על בל יחל בלא איסור אחר? אז קודם נציין את הפסוק האמור לגבי נזיר, מיין ושיחר יזיר חומץ יין וחומץ שיחר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה. והענבים לחים ויבישים לא יאכל, כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים והדזג, לא יאכל. כך בספר במדבר, פרק ו' פסוקים ג' ד'. אז המקשה הבין שכוונת הברייתא היא שיש אופן שהנזיר עובר על בל יחל לחוד, שמאחר והברייתא מדמה נזירות לנדרים לעניין בל יחל, משמע, שכשם שבנדרים עובר רק על בל יחל, כך גם בנזירות, ולכן הוא מקשה, שהרי תמיד עובר הנזיר גם בבל יאכל ובבל ישתה, ואין מקרה שהוא עובר על בל יחל לחוד. תרץ את הגמרא, אמר רבה לעבור עליו בשניים. האיסור של בל יחל בנזירות נאמר לעניין שיבור הנזיר על שני לווים אם הוא עובר על נדרו. דהיינו שהוא עובר גם על בל יחל, מלבד מה שהוא עובר על בל יוחל או בל אשתה. זאת אומרת שרב המתרץ שבאמת אין אופן שעובר הנזיר על בל יחל לחוד, אלא היקש מלמד שהוא עובר גם על בל יחל, שהוא עליו הכללי לכל הנדרים, מלבד מה שהוא עובר על האיסורים המיוחדים לנזיר. שואל הרן, מדוע לא לומדים מהיקש שכשם שבנזירות עובר על בל יוחל ובל אשתה, כך בנדרים עובר עליהם, ומי שאוסר כיכר על עצמו בנדר ואחלו, יעבור גם בבל יחל וגם בבל יוחל. מתרץ הרן שמעצם עליו של בל יוחל מוכח שלא נאמר עליו הזה לעניין נדרים, שהרי בבל יוחל נאמר רק לענייני דברים הבאים מן הגפן, ואילו נדרים שייכים בכל דבר, ולכן אין ללמוד מההיקש שיהיה את עליו הזה בנדרים. אבל בל יחל אינו מוגבל לדבר מסוים, הוא שייך בנזירות כמו בנדרים, ולכן לומדים בהיקש שזה חל גם עליו הזה בנזירות. דנה עכשיו הגמרא בדין השני שלמדה הברייתא מנדרים לנזירות. שואלת הגמרא, בל תאחר דנזירות איך היא משכחת לה, כיצד ייתכן מקרה ששייך בו עליו הזה? הרי כיוון דאמר מיד כשאדם אמר הרי נזיר, הווה לנזיר. הוא הופך להיות נזיר, ומעתה אם אכל דבר הבא מן הגפן, קם לי בבל יאכל. הוא עבר על הלב האוסר על הנזיר לאכול דברים הבאים מן הגפן, ואם שתה יין או שר משקאות מתוצרת הגפן, עבר עליו האוסר על הנזיר לשתותם. וכאן אי אפשר לתרץ שבל תאחר נאמר בנזירות לעבור בשני לאווים, שהרי בל יאכל ובל אשתה חלים רק במי שכבר חלה עליו נזירות, ואז כבר לא שייך איחור בקיום הנדר. שאלו אמר הרי אני נזיר, ובאמת הרי הוא נזיר. בדברי הגמרא אמורים לעניין האומר הרי אני נזיר, אבל אדם שאמר הרי עליי להיות נזיר, לכאורה כן שייך עליו שבל תאחר, כמו בקורבנות. אדם שאמר הרי עליי להביא קורבן, הוא עובר בבל תאחר אם אינו מביאו עד שעברו שלושה רגלים, כפי שאומרת הגמרא במסכת ראש השנה. אבל באמת, אומר הרן, שהדבר הוא אינו כך, שכן, אדם שאמר הרי עליי קורבן, הועיל והנדר תלוי במעשה שעליו לעשות, דהיינו הבאת הקורבן, אין הנדר מתקיים עד שיביאנו. אם יתאחר בהבאתו, הוא עובר בבל תאחר. מה שאין כן באומר הרי עליי להיות נזיר, אין קיום הנדר תלוי במעשה כלשהו. שהרי נדרו רק להיות נזיר, ולכן הנזירות חלה מיד ולא שייך איחור בקיום הנדר. כן, חוזרים לשאלת הגמרא, בל תאחר לגבי נזירות, איך ייתכן? הרי בן אדם שאמר הרי אני נזיר, מיד הוא הופך להיות נזיר, ולא שייך שיעבור על בל תאחר. נסה הגמרא לתרץ ולומר, באומר לך שארצה, אהה נזיר. מדובר במקרה כזה שאין הנזירות חלה עליו מיד, כי הוא אמר כשהוא ירצה להיות נזיר. ואם הוא יתאחר מלעשות, כן, יש לומר שהוא עובר בבל תאחר. דוחה הגמרא זאת מיד ואומרת, והיא אמר, ואם אדם אמר כשארצה, לקבל תאחר. אין בל תאחר שהרי תלה את הנדר ברצונו ועדיין הוא לא רצה, ואם כן עדיין קשה כיצד ייתכן בל תאחר בנזירות. מדרץ את הגמרא אמר רבה, כגון דאמר לו ייפטר מן העולם עד שאין נזיר. דמין האישה אתה אבל אין נזיר, שמשעה זו מחויב להיות נזיר ולכן שייך בו בל תאחר כששואה מלהתחיל למנות את הנזירות. והלשון לא ייפטר מן העולם עד שאין נזיר, משמע שמקבל על עצמו להיות נזיר באופן שבטוח עד כמה שהדבר תלוי בידו, שישלים את הנזירות לפני מותו. ולכן, הגם שלא חלה עליו הנזירות עד שיחליט להיות נזיר, שהרי אין בלשונו משמעות שמקבל עליו את הנזירות מיד, מכל מקום מחויב להתחיל מיד למנות את הנזירות פן ימות לפני שמשלימה. ומי שמחויב לקיים את נדרו מיד ואינו עושה כן, עובר מיד בבל תאחר. שואל הרן, ואם תאמר, הרי המקור של בל תאחר זה מקורבנות, שבעניינם כתוב עליו הזה, וממילא אין להחמיר בשאר נדרים יותר מקורבנות עצמם, ואם כן, מאחר והנודר להביא קורבן אינו עובר בבל תאחר, אלא עד שיעברו שלושה רגלים, כיצד יעבור בנזירות על בל תאחר מיד? התשובה היא שגם בקורבנות אין עליו תלוי בשלושה רגלים, אלא אם כן אמר סתם הרי עליי קורבן ולא יגביל את הנדר בזמן. אבל אדם שאמר הרי עליי להביא קורבן מיד, מחויב על פי נדרו להביאו מיד ללא דיחוי כלל, ואם הוא שעה מלהקריבו אפילו זמן מועט, הרי זה איחור בקיום הנדר, ועובר מיד בבל תאחר. במילה גם בענייננו, אדם שאמר לו ייפטר מן העולם עד שיהיה נזיר, הוא בעצם מתחייב להתחיל למנות את הנזירות מיד, ודינו כדין האומר הרי עליי להביא קורבן מיד, שהוא עובר מיד בבל תאחר. אבל הראש חולק על הרן ומפרש שגם בענייננו אינו עובר בבל תאחר, אלא עד שיעברו שלושה רגלים. וגם הרן מודה שיש מקרה בנזירות שתלוי בשלושה רגלים. למשל, אדם שאמר הרי עליי להיות נזיר קודם שיעברו שנתיים, דינו כדין הנודר להביא קורבן סתם ועובר בבלטה אחר עם שואה עד שיעברו שלושה רגלים. לפי זה, יכול היה רבה לתרץ ששייך בלטה אחר בנזירות כשאמר הרי עלי להיות נזיר קודם שיעברו שנתיים. אבל מאחר ואי אפשר להעמיד בנדר פשוט של נזירות, אלא באופן שמתנה תנאי מיוחד, לכן נקט רב המקרה שהוא אמר לא ייפטר מן העולם עד שהן נזיר כדי להשמיענו את החידוש שבזה הוא עובר על בלטה אחר מיד. לגבי אדם שאומר קודם שיעברו שתי שנים, אף על פי שהקציב לעצמו זמן של שנתיים, אינו רשאי לעשות כן, לפי שהתורה הקפידה שלא ישעה יותר משלושה רגלים. וממילא הרי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, ותנאו בטל. ותנאו בטל רק בחיי גבנה, רק במקרה שקובע משך זמן ארוך שכולו ראוי לקיום הנדר. שהתורה מחייבת לקיים את הנדר עד שלושה רגלים מתחילת הזמן שראוי לקיימו. אבל אם הוסיף את המילה כשארצה, אינו עובר בבלטה אחר, אפילו אם עובר זמן רב עד שרוצה. שכל זמן שאינו רוצה, עדיין לא התחיל הזמן הראוי לקיים את הנדר. חוזרים אל הגמרא ורב המביא ראיה לדבריו. מיד דאבי כמו המקרה של האומר לאשתו הרי זוגיתך שעה אחת קודם מיטתי. למדנו במסכת יבמות דף סמכתת עמוד ב' וזה מופיע גם במסכת גיטין דף כוח עמוד א' וכן במסכת סוכה דף חף ג' עמוד ב'. אדם נתן לאשתו את שטר הגט ואומר לה שישמש כגט לגרשה שעה אחת קודם מיטתו. והטעם שעשוי אדם לגרש את אשתו באופן הזה זה כדי לפוטרה מחיוב ייבום או מחיוב חליצה כשימות. שהרי אם מת בלי בנים ויש לו אח, אסורה אלמנתו להינשא לאדם זר, לאדם ינשוק אלא זקוקה לייבום. ואם הוא אינו חפץ ליבמה, אז אסורה להינשא לאחר עד שתחלוץ ליבם. ואם לא ידוע איך נמצא היבם, היא תהיה עגונה לעולם. אבל אם בעלה גרשה לפני מותו, היא אינה זקוקה ליבם. לכן בעלה רוצה לפתור את אשתו מן היבם, נותן לגט שיחול רגע לפני מותו, שבזה תישאר אשתו הצמוך למיטתו, ותהיה פטורה מן היבם, כשימות, ולא ירצה להמתין ולמסור לה את הגט סמוך למיטתו, שמא ימות פתאום, או כאשר הוא מצוי בעיר אחרת. כך פירושו של רשי שם במסכת סוכה. אז אדם שאמר לאשתו הרי זוגיתך שעה אחת קודם מיטתי, אז הדין הוא שאסורה לאכול בתרומה מיד. אם היא בת ישראל והבעל הוא כהן, היא אוכלת בתרומה רק מכוח היותה נשואה לכהן, לכן היא אסורה לאכול בתרומה מיד, שמא בעלה ימות רגע אחרי שאכלה תרומה, ונמצא שלמפרע כשאכלה את התרומה, היא הייתה זרה, היא הייתה ישראלית, האסורה בתרומה. על מה רואים מכאן? אמרינן כל שעתה ושעתה דיל ממיית. אנו אומרים בכל רגע ורגע שמה ימות הבעל. החנמי, גם כאן, לאלתר אבי נזיר. מחויב מיד להיות נזיר. דאמרינן דיל מאשת המיית, שאנו אומרים שמה עכשיו הוא ימות. ומהדין הרי זה גיטך, אנו רואים שלעניין דינים התלויים במיטה, צריכים לחשוש שמה ימות בקרוב. ומכל מקום, שונה הדין בנזירות מבגירושין, כי הרי בגירושין היא עברה ואכלה תרומה ולא מת בעלה אחר כך, לא עברה על איסור תורה, היא רק עברה על איסור שגזרו חכמים שלא תאכל תרומה מחשש שמא ימות בעלה. אבל בנזיר אפילו אם לא מת לבסוף, עבר מדאורייתא על בלטה אחר, כי כיוון שנדר להיות נזיר באופן שלא יהיה אפילו חשש שלא ישלים את נזירותו עד שימות, אז בכל רגע של איחור יש חשש שמא יגרום האיחור שלא יספיק להשלים את נזירותו. וממילא הרי זה כאילו פירש שעליו להתחיל למנות את הנזירות מיד. מביאה הגמרא בדף דלת עמוד א' אופן נוסף שעובר על בלטה אחר בנזירות. רבה חבר יעקב אמר, כגון דנדר או דנזר בנזירות, והוא כאשר הוא עומד בבית הקברות, אז עליו לצאת מיד מבית הקברות להיטהר ולקבל על עצמו נזירות, ואם הוא לא יוצא מיד, הוא עובר בבלטה אחר, כי מאחר את קיום נדרו. ונסביר, לנזיר הרי אסור להתאמה למת, ואם התחיל למנות את נזירותו ונתמה למת, הימים שהוא תמה אינם עולים לו למניין ימי הנזירות. יש סוגי תומת מת מסוימים, שגם הימים שמנה לפני שנתמה בתהילים, וכשנתאר צריך להביא קורבן מיוחד לחפר על תומתו, על זה שהוא נהיה תמה, קוראים לזה קורבן תומה, ולהתחיל למנות את נזירותו מחדש. ישנם סוגי תומת מת שאינו סותר בגללם את הימים הראשונים, אך הכל פנים, הימים שהוא תמה מת אינם עולים למניין ימי נזירותו. מבינה כעת הגמרא שאם נדר בנזיר בשעה שהוא בבית הקברות ואינו ראוי למנות ימי נזירות, אין הנזירות חלה מיד ולכן חייב לצאת מיד מבית הקברות ולהיטהר כדי שיוכל לקיים את נדר הנזירות, ואם הוא שואם מלצאת, הוא עובר בבלטה אחר. דנה הגמרא בתירוץ הזה, על פי מחלוקת המובאת במקום אחר בעניין מי שקיבל על עצמו נזירות ביותו בבית הקברות. במסכת נזיר בדף ט"ז עמוד ב' נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, והיסוד למחלוקתם, דברי המשנה שם אומרת שמי שנדר בנזיר כשהוא בבית הקברות, הזמן ששואה שם אינו עולה לו למניין ימי נזירותו ואינו מביא קורבן תומה. רבי יוחנן מפרש שהמשנה ממעטת אותו רק מחיוב קורבן טומאה, אבל לא משאר דיני נזיר. ולפי דבריו, הנזירות באמת חלה מיד ואסור לו לשתות יין או לגלח את ראשו גם בעודו בבית הקברות. ואם עבר ושתה יין או גילח, לוקה. ריש לקיש מפרש שלא חלה עליו נזירות כל זמן שהוא תממת. לכן לפי ריש לקיש יש לומר שכשיוצא מבית הקברות ונטהר, צריך לקבל על עצמו למנות מעכשיו את נזירותו ורק אז חלים עליו איסורי נזיר. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר לא חלה עלי נזירות מאלתר. הדבר הזה מיושב לפי האומר שלא חל עליו נזירות מיד, כי מאחר ולפי דעה זו צריך לקבל על עצמו נזירות כשיתאר, נמצא שאיחורו מלהיתאר ומלקבל עליו נזירות הוא איחור בקיום הנדר ולכן עובר בבלטה אחר. אלא למאן דאמר מאלתר חלה עלי, אבל לפי האומר שמיד חלה עליו הנזירות, מי קבלטה אחר? היש בזה בלטה אחר? הרי מאחר וחלה כבר עליו הנזירות ואינו צריך לחזור ולקבל על עצמו נזירות כשיהיה טהור, במה הוא מתאחר מקיום נדרו? ועוד מוסיפה הגמרא להקשות, האמר מר ברבשי, מר ברבשי אומר במסכת נזיר דף י"ז עמוד א', חי לנזירות עלי מאלתר. הנזירות חלה עליו מיד לדברי הכל, לעניין שאינו צריך עוד קבלת נזירות לכשיתאר. וכי פליגי, כל מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, זה לעניין מלכות פליגי. לעניין מלכות הם נחלקו, ומאחר וכבר חלה עליו נזירות ביותו בבית הקברות, איך שייך בו בלטה אחר? כלומר, אף על פי שלדברי הכל חלה עליו נזירות בעודו בבית הקברות, סובר ריש לקיש שאינו לוקה על שתיית יין ותגלחת, אם הוא יעשה זאת בבית הקברות, עד שיתחיל למנות נזירות בטהרה. אילו רבי יוחנן סובר שהוא לוקה עליהם אפילו בעודו בבית הקברות. אילו התוספות במסכת נזיר כותבים שגם לריש לקיש לוקה על שתיית יין ותגלחת, כיוון שחלה עליו נזירות. מה שהוא אמר אינו לוקה, הכוונה שאינו לוקה על הטומאה. דהיינו שאם יתרו בו עדים צא מבית הקברות כי נזירתה ולא יצא מיד. לריש לקיש אינו לוקה לפי שעדיין לא חלה עליו נזירות טהרה, ולרבי יוחנן כן לוקה. כן, שאלת הגמרא, מאחר ואף לריש לקיש כבר חלה עליו נזירות לעניין שאין צריך עוד קבלה לכשיתאר, כיצד שייך בו בלטה אחר? אילו לשיטת התוספות הקושייה היא, מאחר ואף לריש לקיש כבר חלו עליו דיני נזיר גם לעניין איסור יין ותגלחת, כיצד שייך בו בלטה אחר? מתרצת הגמרא, אפילו אחי, קם לי בבלטה אחר. אף על פי כן, אף על פי שחלה עליו נזירות מיד, חל עליו עליו של בלטה אחר, משום דקה מאחר נזירות דטהרה, מכיוון שהוא מאחר נזירות של טהרה. אף על פי שחלה עליו נזירות מיד, עיקר קיום נדר הנזירות הוא כאשר מונה נזירות טהרה, כלומר ביותו טהור מטומאת מת, שהרי כל הימים שהנזיר טמא אינם עולים למניין נזירותו. לכן אף על פי שנזירות חלה עליו מיד ביותו בבית הקברות, אין זו הנזירות שנדר לעשותה באמת לפי שאינה נזירות טהרה. ואם יתאחר אפילו זמן מועט מלהיטהר ולמנות נזירות טהרה, הרי זה איחור בקיום נדרו, והוא עובר בבלטה אחר. יש לציין את דברי המאירי שכותב שהוא עובר בבלטה אחר רק עם שעה מלצאת מבית הקברות עד למחרת, כלומר עד השקיעה שאז מתחיל לילה מחרת. אבל איחור של כמה שעות באותו יום אינו גורם איחור במועד טהרתו, שבכל מקרה יכול להיטהר בסוף היום השביעי מיום שיצא מבית הקברות. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, יש דין שנלמד מהתירוץ הזה. הועיל וכן, מאחר ויש איסור בלטה אחר גם לאחר שכבר חלה הנזירות, אם יתאחר מלקיים את הנזירות בטהרה, נזיר שטימא עצמו במזיד לאחר שהתחיל למנות נזירות בטהרה, עובר משום בלטה אחר דנזירות טהרה. שכאשר מטמא את עצמו, הוא גורם לעצמו לאחר את קיום נדר הנזירות עד שיתאר, וימנה את ימי הנזירות בטהרה. והוא לוקה על שעבר על הלב של בלטה אחר. ואף על פי שכתובים בתורה שני לאווים מיוחדים לעניין טומאה בנזיר, על נפש מת לא יבוא וכן לא יטמא, וכתוב עוד שהימים שנזר עד שנטמא בתהילים וצריך להתחיל למנות את נזירותו מחדש כשיתאר, אין זה אומר שאין עליו עונש אחר. אלא אם נטמא במזיד לוקה גם משום שמאחר את קיום הנזירות בטהרה. לפיכך שייך בלטה אחר בכל נזיר שטימא את עצמו ולא רק שקיבל עליו את הנזירות ביותו בבית הקברות. מביאה עכשיו הגמרא הסבר נוסף כיצד שייך בלטה אחר בנזירות. רבה חבריידר אביקה אמר, עובר הנזיר בבלטה אחר, תגלחתו, אם משאה אותה לאחר שישלים את ימי נזירותו. כשמשלים הנזיר את ימי נזירותו, עליו להביא קורבנות, עולה חטאת ושלמים, וחייב לגלח את ראשו ולשרוף את שערו באש, שעליה מתבשל בשר השלמים. כאמור בספר במדבר, פרק ו', פסוקים י' ג' עד ח'. נזיר שישאה את תגלחתו אפילו זמן מועט, עובר מיד בבלטה אחר. הוסיף התוספות ואומר, ודין זה שייך אפילו בנזיר שישלים את נזירותו בטהרה. והתגלחת תלויה במקדש, שלכתחילה צריך לגלח במקדש בעזרת נשים, ולהשליח את שיער תגלחתו באש שעליה מתבשל בשר השלמים. ואף על פי כן, אינו יכול להשותה שלושה רגלים, אלא עובר בבלטה אחר מיד. ורווחה מפרש את דבריו, בכך שהוא אמר שעובר הנזיר בבלטה אחר של תגלחתו. ולא מבעיה למאן דאמר תגלחת מעכבת, אין צורך לומר שראוי שיעבור בבלטה אחר, לפי הסובר שתגלחת מעכבת את הנזיר מלהיות מותר מייסורי הנזירות, כי מאחר ומעכבת, בוודאי יש לומר, שהוא עובר בבלטה אחר אם הוא מאחר את התגלחת. אלא אפילו למאן דאמר תגלחת אינה מעכבת, שייך הנזיר הזה בבלטה אחר אם הוא מאחר את התגלחת, שהרי מצוות גילוח, מי הלא מקיים, על כל פנים לא קיים, כל זמן ששואם מלגלח, ומאחר ועל כל פנים זו מצווה המוטלת על הנזיר, ריבה העקש שאם מאחרה את התגלחת, עובר בבלטה אחר. ונסביר את המחלוקת לעניין התגלחת, אחרי שפרשה התורה את סדר הקרבת קורבנות הנזיר ותגלחתו במלות ימי נזירות, נאמר שם בספר במדבר פרק ו' פסוק כ"א, ואחר ישתה הנזיר יין, כלומר אחר עשיית הסדר האמור לאל, ניתר הנזיר מייסורי הנזירות. יש מחלוקת הנאים במסכת נזיר דף מ"ו עמוד א', בפירוש המילה ואחר. רבי אלעזר מפרש הכוונה היא לאחר כל המעשים האמורים בעניינו, ולפי זה בין הקרבת קורבנותיו ובין תגלחתו, מעכבים את התרתו מייסורי נזיר. ואילו חכמים מפרשים שכוונה אחר מעשה יחידי, דהיינו שמיד לאחר שקריב את קורבנותיו, ניתר מייסורי נזיר אפילו אחר הקרבת אחד מקורבנותיו. מביאה עכשיו הגמרא עוד דרך כיצד שייך בלטה אחר לגבי נזיר. מר זוטרה, בריידר רב מרי אמר, עובר הנזיר בבלטה אחר קורבנותיו, אם הוא משאה אותם. לפי ההסבר הזה, עובר בבלטה אחר רק אם משאה את הקרבת קורבנותיו עד שיעברו שלושה רגלים מסיום נזירותו. ושווה הזמן הזה לרוב חייבי קורבנות ולשאר דברים התלויים במקדש. אבל אם מאחר את התגלחת בלבד, משמע שאינו עובר בבלטה אחר, לפי התירוץ של מרזוטרה בריידר רב מרי. המאירי סובר שגם לפי הדעה הזו, עובר בבלטה אחר אם אינו מקריב את קורבנותיו מיד ביום שלאחר מלות ימי נזירותו. כיוון שזה עיקר זמנם. והרי זה כאומר, הרי עליי להביא קורבן מיד. שואלת הגמרא על ההסבר הזה של מרזוטרה בריידר רב מרי. ומנחה נפקא לי? האם מכאן מההיקש של נזירות לנדרים לומדים את הדין הזה של בלטה אחר בקורבנות? מרזוטרה מפרשת הברייתא בדף ג' עמוד א', שלמדה מהיקש של נזירות לנדרים שיש בלטה אחר גם בנזירות. ואומר מרזוטרה שהכוונה היא לעניין איחור בהבאת קורבנותיו, לכן תמאה הגמרא, הרי לדין הזה לא צריך את ההיקש. אומרת הגמרא, הרי מהתם נפקלי, הלא משם זה נלמד, כלומר מפסוק אחר, כפי שדרשו בברייתא. נאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ"ב, כי תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו השם אלוקיך מאימך, והיה וכחת. אז בפסוק הזה נזכרו בפירוש רק קורבנות שנדר אדם מעצמו, כפי שפותח הפסוק כי תדור. אבל הברייתא שמובאת במלואה במסכת ראש השנה דף ה עמוד ב' מפרשת את המשך הפסוק לעניין דברים נוספים שגם בהם יש בלטה אחר, ביניהם קורבנות חובה כגון חטאות והאשמות. והגמרא כאן אצלנו מצטטת את חלק הברייתא הנוגע לענייננו. דורשת הברייתא מהפסוק כי דרוש ידרשנו, אילו חטאות והאשמות. הכוונה לחטאות והאשמות שחובה הם על אדם והוא נדרש לאביהם. אין חטאת נדבה וכל החטאות באות רק בחובה לכפר על חטאים מסוימים או בתמאים שפרשה התורה שאינם נתהרים לגמרי עד שיקריבו קורבנות הכתובים בעניינם. גם השם זה קורבן חובה קרב בין השאר כשאדם מסופק עם עבר עבירה שחייבים על זדונה קרת ועל שגיגתה חטאת. והשם כזה נקרא השם תלוי. וגם קורבנות הנזיר בכלל זה שגם הם קורבנות חובה. והם יכולים להידרש מהפסוק הזה. ומאחר ואפשר ללמוד בלטה אחר בקורבנות הנזיר מהדרשה הזו, נשאלת השאלה, מדוע צריך את ההיקש של נזירות לנדרים ללמד בלטה אחר לגבי קורבנותיו? קושייה על מרזוטרה שכך למד, מתרצת הגמרא, צריך את ההיקש. מהו דתי, מה הייתי חושב לומר לולי ההיקש של נזירות לנדרים? חידוש הוא שחידשה תורה בנזיר, שישנו דין מחודש שחידשה תורה בנזיר, ולכן לולי ההיקש לא הייתי כולל את קורבנות הנזיר עם שאר קורבנות על המידים, מהפסוק בספר דברים, כי דרוש ידרשנו, ושם הייתי לומד רק חטאות והאשמות שחובה על האדם להביאם, ורק לגביהם יש בלטה אחר. אבל קורבנות נזיר לא הייתי יודע, לכן אני צריך את ההיקש של נזירות לנדרים לעניין בלטה אחר. שואלת הגמרא, מהי חידוש? איזה חידוש הייתי חושב שיש בדיני נזיר? אילי, מה אם תאמר שהחידוש הוא דלא מדפיס לי לחטאת נזיר בנדר, שאין אדם יכול להחיל על עצמו חיוב להביא חטאת נזיר על ידי סתם נדר? זאת אומרת, מי שאמר הרי עליי להביא חטאת נזיר מבלי שיהיה נזיר, לא חלה עליו חובה להביאה, שאין חטאת נזיר בה בסתם נדר או בנדבה, אלא רק על ידי שקיבל על עצמו נזירות לכל דיניה. מה שאין כן שאר קורבנות, כגון עולה ושלמים, אם אדם נדר להביאה, מחויב להביא כפי מה שנדר. נמצא שיש כולה בחטאת נזיר שאין בשאר קורבנות, ואויל ויש בה כולה, היה מקום לומר שלא נאמר בעליו של בעל תא אחר. ולכן אני צריך את ההיקש של נזיר לנדר, כדי לומר שגם לגבי נזיר יש בעל תא אחר. אם כך תרצה לומר לי שזה החידוש לגבי נזיר, אני אשיב לך, הרי חטאת חלב, חטאת הבעל כל שגגת קרת, ולמה קוראים לזה חטאת חלב? התורה אסרה לאכול חלקים מסוימים משומן הבהמה, ולחלקים האלו קוראים חלב. מי שאוכל חלב במזיד חייב קרת, מי שאוכל חלב בשוגג חייב קורבן חטאת, וכן העובר בשגגה על שאר מצוות לא תעשה שיש בהם קרת, חייב חטאת. קוראת הגמרא לכל חטאת המחפרת על שגגת קרת, חטאת חלב. והטעם, לפי שזו שגגת הקרת המצויה ביותר, כי חלב מצוי בבתים, ומאחר וכל בהמה הנשחטת יש חלב, לכן זה שגגת הקרת המצויה ביותר. אם כן שואלת הגמרא, הרי חטאת חלב, חטאת הבעל, כל שגגת קרת שאין מדפיסה בנדר, שאין אדם יכול להביא על עצמו חיוב חטאת חלב על ידי נדר, אם אדם לא עבר עבירה שחייבים עליה חטאת ואמר הרי עליי חטאת חלב, לא אמר כלום. נמצא שיש בה בחטאת חלב אותה כולה שיש בחטאת נזיר, ואף על פי כן עובר בבלטה אחר. אם אדם עבר עבירה שחייבים עליה חטאת ולא הקריבה תוך שלושה רגלים מהזמן שנתחייב בה, כמו שלמדה ברייתא מהמילים כי דרוש ידרשנו, הוא עובר בבלטה אחר. אם כן, מדוע צריך היקש ללמד שעובר בבלטה אחר בחטאת נזיר? לכן מבאר את הגמרא, אלא מהי חידושי, מה חידושו של דין הנזיר, שלולי ההיקש בין נזיר לנדרים לא הייתי יודע שיש לגביו בלטה אחר? סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר שאויל, ואם אמר הריני נזיר אפילו מן חרצן, אפילו אם הוא מפרט שנוזר רק מגרעיני ענבים ואינו מקבל על עצמו את שאר איסורי נזיר, שהם איסור אכילת ושתיית שאר דברים הבאים מן הגפן ואיסור טומאה ותגלחת, מכל מקום אבי נזיר לכל, הרי הוא נזיר לכל הדברים שהנזיר אסור בהם, אימא שמה אומר לא לעבור עלי משום בלטה אחר, שלא יעבור על קורבנותיו על בלטה אחר, כי מאחר וקיים החידוש הזה בדין הנזיר, דהיינו שחל יותר ממה שפירש הנזיר בנדרו, היה מקום לחשוב שיש בו עוד חידוש, שאין איסור בלטה אחר בקורבנותיו. כמה שמלן, לכן משמיעינו ההיקש של נזיר אל נדרים, שגם בקורבנות הנזיר יש בלטה אחר. מקשה הגמרא שההסבר הזה אינו מתיישב לכל הדעות. אני חלמן דאמר, ההסבר הזה יהיה טוב לפי האומר, כי נזיר מן חרצן, אבי נזיר לכל, שכאשר אדם נוזר רק מחרצנים, בכל זאת הוא נעשה נזיר לכל דיני נזירות. והמחלוקת נמצאת במסכת נזיר דף ג' עמוד ב'. וחכמים סוברים שאם אדם נוזר ממקצת מאיסורי נזיר, חל עליו נזירות גמורה. אלא לרבי שמעון דאמר, אין אדם נעשה נזיר עד שיזיר מכולן, מכל הדברים האסורים לנזיר, דהיינו שיאמר סתם הרי אני נזיר ולא יפרט דבר מסוים, ואם הוא מפרט צריך לפרט את כל איסורי הנזיר, וצריך לומר הרי אני נזיר מכל היוצא מן הגפן ומתגלחת ומן הטומאה. מה יקל למימר? מה יש לומר לדבריו של רבי שמעון? הרי לדבריו אין חידוש בנדר הנזירות, ומדוע היה עולה על דעתנו לומר שאין בלטה אחר בקורבנותיו של הנזיר? ועוד מוסיפה הגמרא ומקשה על עצם יסוד ההסבר. היי, החידוש הזה, חידוש לחומרה הוא. החידוש לגבי נזירות הופך את הנזירות לחמורה בזה יותר משאר הנדרים. שהנזיר נאסר יותר מכפי שמפרש בנדרו, ואילו בשאר נדרים רחל רק מה שמפרש בנדרו. וחידוש לחומרה לא יביא אותנו לחשוב שיש כולה בנזיר ולפתור אותו מבלטה אחר. חוזרת השאלה, מה פתאום אני צריך היקש בין נזיר לנדרים? כדי ללמוד שגם בנזיר יש בעל תה אחר. הרי לשיטתו של מרזות רברי דרב מרי ניתן לדרוש את הבעל תה אחר מהפסוק בספר דברים כי דרוש ידרשנו. מכוח הקושיות הללו חוזרת בה הגמרא מהפירוש שאמרה שצריך את ההיקש כדי לומר שהייתי חושב שנזיר זה דבר מחודש ואולי אין בו בעל תה אחר. חוזרת בה הגמרא מהפירוש הזה ומפרשת שההיקש בין נזירות לנדרים נצרכת בגלל חידוש אחר שישנו בדין הנזיר. אלא אומרת הגמרא, מהי חידושי, מה חידושו של דין הנזיר שבגללו היינו חושבים שאין לגביו בעל תה אחר בקורבנותיו, לולא ההיקש של נזירות לנדרים. סל כדאי תחמין היה עולה על דעתך לומר, שאויל ואם גילח הנזיר על אחת משלושתן, יצא לאחר ששחט אחד משלושת הקורבנות שהוא צריך להביא, דהיינו חטאת עולה ושלמים, אז הוא יצא ידי חובת תגלחתו ואותר בשתיית יין ובשאר איסורי נזיר, אם כך לא לעבור עלי, לא יעבור על אף אחד מקורבנותיו בבעל תה אחר, מכיוון שאינם חמורים כל כך שאין אחד מהם מעכב לבדו. כמה שמלן, לכן משמיעינו ההיקש בין נזירות לנדרים, שאכן עובר בקורבנותיו בבעל תה אחר, ואפילו לאחר שהביא שניים מקורבנותיו ואחר בהבאת השלישי, הוא עובר בבעל תה אחר. והיא באה את אימה, מביאה הגמרא תירוץ אחר, מהי חידושי, מה חידושו של נזיר שבגללו היינו סבורים שאין בקורבנו בעל תה אחר לולא ההיקש? כמו שאמרנו בתחילה, משום דלא מדפיסו בנדר, אין אדם יכול להכיל על עצמו חיוב להביא חטאת נזיר על ידי סתם נדר. דהיינו מי שאמר הרי עליי להביא חטאת נזיר מבלי שיהיה נזיר, לא חלה עליו חובה להביאה שאין חטאת נזיר באה בסתם נדר או בנדבה, אלא רק על ידי שקיבל על עצמו נזירות לכל דיניה. מה שאין כן בשאר הקורבנות כגון עולה ושלמים, אם נדר להביאה מחויב להביא כפי מה שנדר, ואם לא הביא את זה בזמן, עובר על בעל תה אחר. ועד הקקשי הלך, מה שהקשתה הגמרא על ההסבר הזה מחטאת חלב, שגם שם אין אדם מתחייב בה על ידי נדר, ורק על ידי חובה להביא חטאת, ואף על פי כן יש בה בעל תה אחר, אז אני אשיב לך, חטאת חלב קעתיה לכפרה. חטאת חלב באה לחפר על שגגת קרת. היא באה לחפר על שגגה שהאדם עשה, שלו הוא היה עושה זאת במזיד, הוא היה חייב קרת. והואיל ומצווה להביאה כדי לחפר עליו, דינו שיעבור עליה בבלטה אחר, אף על פי שאין אדם מתחייב בה על ידי נדר. לעומת זאת, חטאת נזיר, למה היא עתיה, לשם מה היא באה, כדי להתיר אותו ביין, ובשאר איסורי נזיר. הרי חטאת נזיר אינה באה לחפר על חטא, אלא להתירו מאיסורי נזיר. ואפילו לפי האומר לקמן בדף יהודה עמוד ב' שהנזיר נקרא חוטא משום שצייר את עצמו מן היין, הוא לא חוטא גמור, ולכן עיקר הבאת הקורבן אינה לצורך כפרה. אז אין זו מצווה עליו, אלא זו רשות. אין מצווה להתירו לשתות יין, כי אין מקרה שמצווה אדם מדאורייתא לשתות יין, שגם שתיית כוס יין של קידוש והבדלה זה רק מדרבנן, שרק עצם הקידוש או הבדלה היא מדאורייתא, אבל לא שתיית הכוס. ומאחר ואינה מצווה, וגם יש בה כולה שלא חל חיוב להביאה על ידי סתם נדר, ממילא היא אינה דומה לחטאת חלב, ולא היינו לומדים שיש בה בלטה אחר, לולי ההיקש של נזירות לנדרים. שואלת הגמרא, והרי חטאת יולדת דלא עתיה לכפרה, ועבר עליה, בכל זאת עוברת עליה אישה משום בלטה אחר. התורה מחייבת כל יולדת להקריב קורבן חטאת, כאמור בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ו', למרות שלא עברה כל עבירה. ואפילו לשיטת רבי שמעון במסכת מידה דף למדה א' עמוד ב', שאומר שיולדת חוטאתי, שמתוך צער חבלי הלידה היא נשבעת שלא תזדקק עוד לבעלה, ואמרה התורה שתביא חטאת כדי לחפר על זה, בכל זאת עיקר קורבנה לא בא בגלל זה, שאפילו אם יודעת שלא הייתה לה מחשבה כזו, היא גם כן חייבת להביא קורבן חטאת. אז הנה אנחנו רואים שחטאת יולדת שלא באה בעצם לכפרה, ובכל זאת עוברת עליה אישה משום בלטה אחר, אם כך כמו זה נאמר גם בחטאת נזיר, שעובר עליו משום בלטה אחר אף על פי שחטאת נזיר לא באה לכפרה. מתרצת הגמרא, ההיא, החטאת של יולדת, קשריה לה למיכל בקודשים, מתירה אותה את היולדת לאכול בקודשים, כמו שנאמר, וחיפר עליה הכהן וטהרה. הרי שעד שלא מקריבה את חטאתה, אינה טהורה לאכול בקודשים. ואכילת קודשים, מצווה היא, גם אישה חייבת פעם בשנה להקריב קורבן פסח ולאכול מבשרו. וגם יש אומרים שהיא מפרישה אישה קודשים קלים, קורבנות תודה או שלמים או מעשר בהמה, מצווה עליה לאוכלם, שהרי מצווה לבעלים לאוכלם. כנאמר בספר שמות פרק חפתת פסוק למד ג' ואכלו אותם אשר כופר בהם. וגם צריך לאוכלם כדי שלא יישאר הבשר ויפסל משום נותר. אז אנחנו רואים שאכילת קודשים מצווה היא, לכן דומה חטאתה של היולדת לחטאת חילב, ששתיהן באות בגלל מצווה מוטלת עליו לחפר על החטא בחטאת חילב, או להתיר לאכול בקודשים בחטאת יולדת. ולכן גם בחטאת יולדת שייך בעל תה אחר כמו בחטאת חילב. אבל בחטאת נזיר שאינה באה לכפרה, או להחיל אתר שהוא מצווה בו, לכן אין ללומדה משאר חטאות שינהג בה בעל תה אחר. לכן צריך את היקש של נזירות לנדרים ללמד, שבכל זאת יש בעל תה אחר בחטאת נזיר. חוזרת הגמרא לדברי הברייתא המובאת בדף ג' עמוד א', הדורשת כמה דינים מהיקש שבנדרים לנזירות. אמר מר, אמר החכם נאמר בברייתא, ומה נדרים האב מאיפר נדרי ביתו, ובעל מאיפר נדרי אשתו, אף נזירות האב מאיפר נזירות ביתו, ובעל מאיפר נזירות אשתו. שואלת הגמרא, למה לי יקשה? מדוע צריך את היקש כדי ללמוד את הדין הזה? תיתי, זה ילמד במה מצינו מנדרים. מסברה לבד יש לדמות זאת, גם בלי יקש. ונלמד כך, כשם שמצינו בנדרים שהאב והבעל רשאים להפר, כך גם בנזירות האב והבעל רשאים להפר. ולגבי עדות נדרים, לא שאלה הגמרא לאל שנלמד שמועילות בנדרים במה מצינו מנזירות ולא נצטרך לכך היקש, כי אילו היה דין ידות נלמד בנדרים על ידי מה מצינו בנזירות, לא היה לוקה על נדרים החלים על ידי ידות נדרים, לפי שאין לוקים על איסור הנלמד מסברה, אין לוקים על איסור הנלמד במה מצינו, כי יש לנו כלל אין עונשים מן הדין, מה שאין כן כאשר הפסוק מלמד איסור על ידי הקש, כן לוקים עליו. אבל פה לעניין הפרה של אב או בעל, כן שואל את הגמרא שנלמד מה מצינו, לפי שזה לא בא לחייב מלכות. אם כן, שאלת הגמרא, מדוע צריך הקש כדי ללמוד שאב ובעל יכולים להפר נזירות הבת או האישה? לומדת זאת הגמרא מנדרים על ידי הקש, הרי אפשר ללמוד את זה מסברה על ידי מה מצינו. כמו שמצינו בנדרים, כך צריך להיות בנזירות. מתרצת הגמרא שאם היינו לומדים נזירות מנדרים בסברה לבד, היה מקום לדחות ולחלק ולומר כך, דילמה שמה, רק לגבי נדרים, הוא דמאיפר, האב או הבעל, משום דלא איתלי קיצותה, מכיוון שאין לו זמן קצוב, שמה שאוסר אדם בסתם נדר אסור לעולם, אלא אם כן פרש שנודר לזמן קצוב. לכן בנדרים נתנה התורה לאב ולבעל כוח לאפר, כדי שלא תצטער ביתו או אשתו בביתו לעולם. אבל גבי נזירות דעית לקיצותה, שיש לו זמן קצוב, שהרי סתם נזירות, נזירות שלא פורש כמה זמן זה יימשך, זה למשך 30 יום, וממילא לא יימשך צער האישה שנדרה בנזיר לעולם, אז אולי אימא לא, שמה נאמר שאין לה הפרה, ואפילו אם קיבלה האישה על עצמה נזירות לעולם, היה מקום לומר שאין האב או הבעל יכולים להפר, כי הועיל וסתם נזירות ל-30 יום, לא נתנה להם התורה כוח להפר בנזירות כלל, מה שאין כן בנדר שסתמו אסור לעולם, נתנה התורה לאב ולבעל כוח לאפר, וממילא יש להם כוח לאפר אפילו בנדר שהוגבל בפירוש ל-30 יום וכדומה. כמה שמלן, לכן משמיענו ההיקש שגם לנדרי נזירות יש הפרה. זאת אומרת ששני הדברים שהוקשו זה לזה, למידים זה מזה, אפילו עם מסברה אפשר היה לחלק ביניהם. שואל הרן, מדוע לא דורשים ההיקש שכשם שסתם נזירות היא רק 30 יום, כך סתם נדרים נמשכים רק 30 יום? תראה צרן שאי אפשר לדרוש כך. לפי שלשון נדר כולל שני סוגי נדרים, נדרי איסור ונדרי הקדש. ונדרי הקדש הם בעל כורחך לעולם. כי אם הקדיש בהמה לקורבן, הרי היא קדושה לעולם. לכן גם נדרי איסור הם לעולם, אלא אם כן פירש הנודר זמן קצוב. לפי שיש לדמות את סוגי נדרים זה לזה וללמוד דיניהם זה מזה, יותר ממה שיש להשוות נדרים לנזירות. אומרת הגמרא במרכז דף דלת עמוד ב', שנינו במשנה אומר לחברו מודר אני ממך או מופרשה אני ממך או מרוחקה אני ממך אסור מכוח נדרו. הלשונות הללו אינם ידות נדרים, ביטויים שהם חלק בלבד מנוסח נדר מלא. ובסוגיה שלפנינו תבאר הגמרא שיש שלושה סוגי ידות, ובלשון סוגייתנו ידיים. א', ידיים שאין מוכיחות כלל, ביטויים שאין במשמעותן כל הוכחה שכוונתו לנדר, אף לא בתורת ספק שקול. ידיים אלו אינם נחשבות יד לנדר כלל לכל הדעות. ב', ידיים שאין מוכיחות, ביטויים בעלי משמעות כפולה, דהיינו שיכולים להתפרש במידה שווה כלשון נדר או לעניין אחר. וכן ביטויים הנוטים קצת ללשון נדר, אבל לא לגמרי. ודינם שנוי במחלוקת, כפי שנלמד בגמרא לקמן בדף ה' עמוד ב'. ג' ידיים מוכיחות, ביטויים בעלי משמעות ברורה לנדר, וידיים מוכיחות דינם כנדר גמור לכל הדעות, כפי שלמדנו לעיל בדף ג' עמוד א', מן הפסוק. אם כן, סובר הר"ן, שלושה סוגי ידיים, ידיים שאין מוכיחות כלל, ידיים שאין מוכיחות, וידיים מוכיחות. מפרשת כעת הגמרא את המשנה. אמר שמואל בכולן בכל הלשונות הללו, אין הנדר חל עד שיומר גם אחד הלשונות שבסיפה של המשנה, שאני אוכל לך או שאני תואם לך. כלומר, אין כוונת המשנה שכל אחד מהלשונות המנויים במועיל בפני עצמו, אלא כוונת המשנה שצריך שיומר אחד משני הלשונות האחרונים, שאני אוכל לך או שאני תואם לך, עם אחד משלושת הלשונות הראשונים. שלושת הלשונות הראשונים שהופיעו במשנה, מודר אני ממך ומופרשה אני ממך או מרוחקה אני ממך. אני צריך את הצירוף הזה כדי שיחול הנדר. אבל הלשונות הראשונים לחוד אינם מועילים, כיוון שלא משמע מהם כלל שאוסר איזשהו דבר, והם אינם נחשבים אפילו ידיים שאינם מוכיחות. והטעם שזה לא ידיים בכלל, כי ייתכן שמודרני ממך, הוא רוצה לומר אני מחזיק עצמי כמודר ממך לעניין שלא אדבר איתך כיוון שאתה מרגיז אותי, אבל לא בתורת איסור ונדר ממש. וכן גם בשאר הלשונות. ואין אפילו ספק שקול שם הכוונתו לאיסור נדר. אבל שמואל מודה שלשון שאני אוכל לך או שאני תואם לך לחוד נחשבים ידות. רק בא שמואל לומר שהלשונות שבריש הלחוד אינם נחשבים לידות נדרים. מקשה הגמרא על דברי שמואל. מי טיבי. שואלת הגמרא שנינו בברייתא, מודר אני ממך או מופרשני ממך או מרוחקני ממך, הרי זה אסור. מוסיפה הברייתא ואומרת, האומר שאני אוכל לך או שאני תואם לך, הרי זה אסור. מזה שאומרת הברייתא אסור פעמיים, מוכח שהלשונות של הריש מועילים להכיל איסור נדר, ולא צריך לצרף עליהם אחד הלשונות שמופיעים בסיפה. וזה לא כמו במשנתנו שמונה את כל הלשונות כאחד, ולבסוף מסיימת שהדין הוא שאסור, אלא הברייתא מחלקת את הלשונות לשתי בבות, ואומרת הברייתא אסור לאחר כל בבה. לכן, למרות ששמואל מפרש את המשנה, שאין הנדר חל על ידי הלשונות שבריש הלחוד, עד שיוסיף ויצרף גם את אחד הלשונות שבסיפה, בברייתא לא משמע כך, אלא משמע שגם הלשונות שבבבה הראשונה הם ידות נדרים בפני עצמן. אומרת הגמרא ומפרשת את הברייתא באופן שתתאים עם דברי שמואל. אחי קטני, כך היא כוונת הברייתא בסיפה. במה דברים אמורים? מתי יהיה הדין כדי לעיל לגבי הדברים שמופיעים ברישא שאומר מודרני ממך וכולי אסור, במקרה שאומר גם שאני אוכל לך או שאני תואם לך. ולפי זה, אף על פי שהתנא אמר אסור לאחר הלשונות של הרישא, אין הכוונה שאסור מכוח לשונות אילו בלבד, אלא התנא ממשיך ומפרש שזה רק בתנאי שיוסיף את אחד הלשונות שמופיעים בסיפה בדיוק כמו דברי שמואל. אם כן, לפי הפירוש הזה, מדוע חזר התנא ואמר אסור לאחר הלשונות של הסיפה? את זה תקשה הגמרא בהמשך. אבל בתחילה כעת מקשה הגמרא קושיה שנראית לחזקה יותר. שואלת הגמרא והתניא איפכה, הרי שנינו ברייתא אחרת בסדר הפוך, נאמר בה אומר שאני אוכל לך או שאני תואם לך, הרי זה אסור. ממשיכה הברייתא ואומרת, האומר מודרני ממך ומופרשני ממך ומרוחקני ממך, הרי זה אסור, וכאן אי אפשר לתרץ שהסיפה מפרשת את הרישא. כלומר, במה דברים אמורים שהאומר שאני אוכל לך אסור, רק כשאמר את המילים מודרני ממך. כי בוודאי אפילו אם אמר שאני אוכל לך לחוד, נחשב הדבר יד לנדר, וזה אסור. ובעל כוחך, כל בבה שמוזכרת בברייתא זה דין בפני עצמו. ומי שאומר מודרני ממך לבד, זה כבר אסור, וזה לא כדברי שמואל. משיבה הגמרא, תני אחי, למד את פירושה של הברייתא כך, האומר שאני אוכל לך, אסור, ובלי הלשון הזה, לא נאסר. הוא כבר אמר מודרני ממך, ואפילו אם אמר כבר מודרני ממך, גם אז לא נאסר. דוחה הגמרא ואומרת, יחי היינו רישא. אם כן, הברייתא הזו מלמדת אותו דבר שמלמדת הברייתא הראשונה. ובכל מקום שהגמרא אומרת רישא, הכוונה לקטע הראשון של אותה משנה או ברייתא, וכאן הכוונה לברייתא הראשונה. יוצא שהברייתא הזו מלמדת את אותו דבר שמלמדת אותנו הברייתא הראשונה. שמה היא מלמדת אותנו? שצריך לומר שאני אוכל לך יחד עם מודרני ממך. מדוע שונה הברייתא השנייה את אותם הדברים בסדר הפוך? הרי עדיף לנקוט כסדר הברייתא הראשונה, שאם צריך את שני הלשונות ביחד, יותר מתאים ללמוד זאת בדרך של במה דברים אמורים, מאשר בדרך הוא כבר אמר. אלא משמע שהתנא הפך את הסדר כדי שלא נטעה לפרש שהכל דין אחד, ובא התנא להבהיר לנו שמודרני לך לחוד מועיל וזה אסור, נגד דבריו של שמואל. ועוד שאלה, אסור אסור, למה לי למתנה? למה פעמיים צריך התנא בברייתא לשנות את המילה אסור? אם אתה טוען שהסיפה מפרשת את הרישה, אין צורך לחזור ולומר אסור גם בסיפה. מכוח הקושיות הללו מפרשת הגמרא את דברי שמואל בדרך אחרת. זאת אומרת שהנוסח של דברי שמואל נשאר כפי שהובא לאל, שהדין של המשנה אמור רק במקרה שאמר הנודר גם שאני אוכל לך. אבל אחרי שהוכחנו שמודרני ממך לחוד זה גם כן עדר, מפרשת עכשיו הגמרא את כוונת שמואל בדרך אחרת. אלא אמר שמואל, טעמא דאמר שאני אוכל לך או שאני תואם לך, הדין הוא דרק הנודר אסור ליהנות מחברו וחברו מותר ליהנות ממנו. כי במקרה זה, כיוון שפירש הנודר בסיום דבריו שאני אוכל לך או שאני תואם לך, בוודאי כוונתו לאסור רק את עצמו שלא יהנה מחברו ולא לאסור את חברו ליהנות ממנו, אף על פי שפתח במילים מודרני ממך. כי במודרני ממך לחוד יש משמעות שאוסרת שניהם, גם את המדיר וגם את המודר. ואילו כשאומר שאני אוכל לך, מפרש בזה שעושה רק את עצמו. אבל במשנתנו משמע שגם במודרני ממך יש את אותו דין כמו שאני אוכל לך, שרק הנודר אוסר. שאם חלוקים בדינם שבמודרני ממך שניהם אסורים ושאני אוכל לך הנודר לבד אסור, לא היה התנא כולל אותם ביחד באמירת אסור פעם אחת בלבד, אלא היה אומר לכל אחד אסור בפני עצמו, כמו בשתי הברייתות שהובאו לאל. לכן מפרש שמואל שמה שאומרת המשנה, שבמודרני ממך רק הנודר אסור, זה רק אם הוא הוסיף ואמר גם שאני אוכל לך. אבל אם אמר הנודר מודרני אימך, או מופרשני ממך, או מרוחקני ממך, לחודי, שניהן אסורים ליהנות זה מזה. והטעם, לפי שמודרני אימך, משמע מודר אני ונכסי ממך ומנכסיך. כי המילה מודרני כולל אני ונכסי, והמילה אימך כולל ממך ומנכסיך. ודבר פשוט הוא שמודרני ממך כולל גם נכסיך, מאחר שהנודר אוסר על עצמו הנאה מחברו, כלול בזה שלא ייהנה מנכסיו. אבל שמואל מחדש שגם מודר אני כולל אני ונכסי. ואם מדיר את נכסיו מחברו, בעל כוחך זה לו עניין שאוסר אותם בהנאה על חברו. ופשוט שלא שייך לפרש שכוונתו לאסור את נכסיו מליהנות מחברו, שהרי לא שייך שיהנו נכסים ממישהו, אלא בעל כוחך כוונתו לאסור את נכסיו על חברו. ובעניין הברייתות שהובאו לאל, מאחר שהן מחלקות בין הלשונות הראשונות לשניות שעל כל בבה נאמר אסור בפני עצמו, שם בוודאי הפירוש הוא שברי שאמר מודרני ממך לחוד, וממילא שניהם אסורים בהנאה זה על זה, הועיל ולא הוסיף שאני אוכל לך. ובסיפה שאמר אני אוכל לך לחוד, הוא אסור וחברו מותר. אבל במשנה משמע שלכל הלשונות הנזכרים בה יש אותו דין, כיוון שכתוב אסור רק פעם אחת. לכן מפרש שמואל שמדובר שאמר צירוף של מודרני ממך, יחד עם שאני אוכל לך. ומשום כך, יש כאן רק דין אחד שהוא אסור וחברו מותר. אבל אם אמר מודרני ממך לחוד, שניהם אסורים בהנאה זה על זה. וצריך לציין שהגמרא כאן חוזרת במסברתה הראשונה של לשונות כגון מודרני ממך, הם לא יד לנדר בכלל. וכעת סוברת הגמרא שהם כן ידות לנדרים, שיש לפחות ספק שקול שכוונתו לאסור הנאה. אבל לא את זה שמואל בא לחדש, אלא הוא נקט את הדבר הזה כדבר פשוט, ושמואל רק מחדש שחלוק הנוסח מודרני ממך לבד מהנוסח של אני אוכל לך, לעניין אם שניהם אסורים אחד על השני או רק הנודר. ומביאה הגמרא סיוע לפירוש הזה מדברי המורה האחר, כי עד אמר כמו שאמר רבי יוסי ברבי חנינה, האומר לחברו מודרני אימך, שניהן אסורים ליהנות זה מזה. מקשה כעת הגמרא על רבי יוסי ברבי חנינה, וממילא גם על ההסבר שאמרה הגמרא בדברי שמואל. תנן שנינו במשנה לקמן בדף מז עמוד ב', האומר לחברו, הריני עליך חרם. המודר אסור ליהנות מן הנודר. הריני עליך חרם משמע, הנעתי אסורה עליך כחרם של בדק הבית. משמע מזה, אבל המדיר, לא נאסר בהנאה מן המודר. ואילו לרבי יוסי ברבי חנינה ולשמואל יהיו שניהם אסורים ליהנות זה מזה, שגם כאן יש לפרש, הרי הנה עליך חרם, כולל עליך ועל נכסיך. כשם שלדעתם מודר אני פירושו אני ונכסי, כך יש לפרש עליך, עליך ועל נכסיך. והכולל את נכסי חברו בנדרו, כוונתו לאסור את נכסי חברו עליו, שיאסר על הנודר ליהנות מהם. מאחר שלא ייתכן שיאסרו הנכסים ליהנות ממנו, ממילא מוכח שכוונתו לאסור את הנכסים עליו, שהוא יאסר ליהנות מהם. כמו שביארנו לאל בדברי רבי יוסי ברבי חנינה ובדברי שמואל. אם כן, קושיה על רבי יוסי ברבי חנינה ועל שמואל, שלדעתם היה צריך להיות במקרה של ערני עליך חרם, שגם המודר וגם המדיר אסורים בהנאה. משיבה הגמרא, מדובר במשנה היא כגון דפריש שפירש הנודר ואת עליי לא. ואתה אינך חרם עליי. אבל אם הוא לא פירש כך במפורש, באמת אסור גם לנודר ליהנות מנכסי המודר. מקשה הגמרא עכשיו מהמשך המשנה לקמן בדף ממז עמוד ב'. אמר שם במשנה, אם הוא אמר את עליי חרם, הנודר אסור ליהנות מן המודר. מזה משמע, אבל המודר לא נאסר בהנאה מן הנודר. ואילו לדעת רבי יוסי ברבי חנינה ולדעתו של שמואל קשה, הרי שניהם היו צריכים להאסר בהנאה זה מזה, שגם כאן נפרש, אתה חרם עליי ועל נכסיי, וממילא הכוונה שאסור למודר ליהנות מנכסי המדיר. כי אי אפשר לאסור את הנכסים עצמם שלא ייהנו מחברו, ובעל כוחך שכוונתו לאסור את נכסיו על השני, שהשני לא ייהנה מהם. משיבה הגמרא, שם מדובר כגון דפרי שפירש הנודר ואנה הלך לו, ואני אינני חרם עליך. אבל אם הוא לא פירש כך, באמת אסור גם למודר ליהנות מנכסי הנודר. שואלת הגמרא, אבל אם כן סתם המאי, מה יהיה הדין אם נדר סתם ולא פירש את המילים ואת לא או ואנה לא? אז מה צריך להיות? ששניהן, הנודר והמודר, אסורים ליהנות זה מזה, אף על פי שלא אמר הנודר בפירוש ששניהם יהיו חרם זה על זה. אם כך שואלת הגמרא, מדקתני סייפה, והרי ממה ששנינו בסייפה, הרי נעליך חרם ואת עליי, שניהן אסורים ליהנות זה מזה. יש לדייק, הדין במקרה זה בלבד שפירש הנודר ששניהם חרם זה על זה, הוא דשניהם אסורים ליהנות זה מזה. הסתם, אבל אם נדר סתם, בנוסח של הרי, את חרם עליי ולא פירש יותר, הוא אסור ליהנות מחברו, וחברו מותר ליהנות ממנו. ואם כן קשה, על שיטתם של רבי יוסי ברבי חנינה, ולשיטתו של שמואל, שלשיטתם בנוסח שכזה, שניהם צריכים להיות אסורים זה מזה. מקבלת הגמרא את טענת הקושייה, ומתקנת את דברי רבי יוסי ברבי חנינה. אלא אומרת הגמרא, אחי יתמר, כך נאמרה הממרא דרבי יוסי ברבי חנינה. האומר לחברו, מודר אני לך, שניהן אסורים. כי המילה לך היא בעלת משמעות כפולה. לך ומשלך. אבל צריך לציין ששאר לשונות שמזכיר בהם את עצמו או את חברו, אין במשמעותם אני ונכסי או אתה ונכסיך. כמו שהגמרא תאמר בהמשך. ולכן, מודר אני לך, הלשון הזו מתפרשת, אסור לך ליהנות מנכסי ואסור לי ליהנות משלך. אבל האומר לחברו מודרני הימך, רק הוא הנודר אסור ליהנות מחברו, וחברו מותר ליהנות ממנו. כי למילה הימך יש רק משמעות אחת, ממך. ומודרני לא משמע שהוא מתכוון אני ונכסי מודרים, שאז היה משמע גם נכסי אסורים עליך, אלא משמע רק אני מודר. כמו שהוכחנו לאל מהמשנה לקמן, בדף ממזיין עמוד ב', שהרי את עליי חרם, משמע רק עליי ולא עליי ועל נכסיי. ועל פי ההסבר הזה בדברי רבי יוסי ברבי חנינה, יש לפרש גם את דברי שמואל. שמה שאמר שמואל שצריך לומר גם שאני אוכל לך, כדי שיהיה רק הוא אסור וחברו מותר, היינו אם פתח בנוסח מודר אני לך, שהוא בעל משמעות כפולה, אם הוא לא מפרש אחרת. אם הוא לא מעט ואמר, ואת עליי לא. ואף על פי ששמואל אמר את דבריו על משנתנו, ובמשנתנו כתוב מודרני ממך, ומודרני ממך אינו בעל משמעות כפולה, ובזה אפילו אם לא יסיים שני, אוכל לך, רק הנודר אסור אבל חברו מותר. מכל מקום שמואל מסביר שהמשנה מסיימת, שני אוכל לך כדי ללמד שאפילו אם פתח בנוסח מודר אני לך, רק הוא אסור וחברו מותר. לפי זה, דברי שמואל הם רק על מודר אני לך ולא על מודרני אימך. ומה שהזכירה הגמרא לאל בדברי שמואל את הנוסח מודרני אימך, זה לא מלשונו של שמואל, אלא הגמרא סברה בתחילה לתרץ ששמואל מדבר על מודרני ממך. אבל עכשיו חוזרת בה הגמרא מן ההסבר הזה. ממשיכה הגמרא ומקשה על הפירוש הזה בדברי שמואל, שהרי משמע ששמואל מתייחס ללשון שנזכר במשנה בפירוש. שואלת הגמרא, והמתניתין דקטני אימך, הרי משנתנו ששונה את הנוסח מודרני ממך, או מופרשני ממך, או מרוחקני ממך, והוקימנה למתניתין לשמואל, ואף על פי כן העמדנו את משנתנו לדעת שמואל, שבכולן עד שיומר רק כשהוא אומר גם את הנוסח שאני תואם לך, ושאני אוכל לך, או שאני אוכל לך, אז הוא דאסור הנודר בלבד, וחברו מותר ליהנות ממנו. אבל אם הוא אמר רק את הנוסח מודרני אימך, או מופרשני ממך, או מרוחקני ממך בלבד, שניהם אסורים ליהנות זה מזה. שהרי דברי שמואל נאמרו על הלשונות השנויים במשנתנו, ולא על מודרני לך שלא נזכר במשנה. ואם כן דבריו, סותרים מן המשנה שהבאנו לקמן בדף ממזיין עמוד ב', ששם נאמר, הרי את עליי חרם, ומוכח משם שגם בלשונות כגון מודרני ממך, אין שניהם אסורים. לכן הגמרא חוזרת בה מפירוש זה בדברי שמואל, ואומרת ששמואל דיבר עניין שונה לגמרי. ולפי המסקנה הזו, בין רבי יוסי ברבי חנינה ובין שמואל סוברים, שבכל הלשונות, כגון מודרני אימך, רק הנודר אסור והמודר מותר. ורק במודר אני לך, אמר רבי יוסי ברבי חנינה ששניהם אסורים, ואילו שמואל לא דיבר על הנושא הזה בכלל. אם כן, מסבירה הגמרא, אלא מעיקר עד שמואל אחי יתמר, כך נאמרו דברי שמואל מתחילה. טעמה דאמר שאני אוכל לך, ושאני תואם לך, רק משום שאמר הנודר, או שאני אוכל לך, או שאני תואם לך, רק אז הוא דאין הוא אסור, אלא באכילה. לאכול ממאכלו של חברו, והוא מותר ליהנות ממנו בשער הנאות. אבל אם אמר מודרני ממך, או מופרשני ממך, או מרוחקני ממך לחוד, אסור אפילו בהנאה מחברו. אף על פי שלשונות כגון מודרני ממך, הם ידיים שאינן מוכיחות לאיסור הנאה, כי יש מקום לפרשו לעניין אחר לגמרי, כמו שהגמרא תכף תבהר. בכל זאת סובר שמואל, שידיים שאינן מוכיחות כן נחשבות ידיים, וחל על ידן איסור הנאה. ושמואל לא הוצרך להשמיענו שהנוסח של מודרני אימך לבד אינו מוגבל לאיסור אכילה דווקא, כי לא הייתה אבי אמינה לומר כך, מאחר ואין רמז בלשונו להגבלה הזו. אבל היה מקום לפרש שאינו בא לאסור הנאה כלל, אלא לעניין אחר לגמרי. לכן אם ידיים שאינן מוכיחות לא נחשבות ידיים, לא יאסר כלום על ידי אמירת הנוסח מודרני אימך לבד. לכן מחדש שמואל, שאם הוא הוסיף את המילים שאני אוכל לך, נאסר פחות מאשר אם אמר מודרני אימך לחוד. כי מודרני אימך לחוד מועיל מדין ידיים שאין מוכיחות לאסור הנאה. אם אכן הנודר באמת התכוון, לאסור הנאה. יוצא איפה שגם לפי ההסבר הקודם בדברי שמואל, הוא סובר שידיים שאינן מוכיחות נחשבות ידיים. אלא שלפי ההסבר הקודם, שמואל נקט את זה כדבר פשוט, והוא בא לחדש נקודה אחרת. הוא בא לחדש שחלוק מודרני ממך לבד מהנוסח שאני אוכל לך, לעניין עם שניהם אסורים או רק הנודר. אבל עכשיו מפרש את הגמרא שחידושו של שמואל הוא שידיים שאין מוכיחות, נחשבות ידיים. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שבלי הוספת הנוסח שאני אוכל לך או שאני תואם לך, נאסר יותר מאשר אם הוא מוסיף את הנוסחים הללו, לימה שמואל אחי, השמואל היה צריך לומר כך, ואם לא אמר שאני אוכל לך ושאני תואם לך, אסור אפילו בענה, וזו הדרך הנכונה לומר, שבלי הוספת הנוסח שאני אוכל לך או שאני שותה לך, נאסר יותר מאשר אם מוסיפו. מדוע שמואל אמר בכולן עד שיומר שמשמע להפך, שעד שיומר אחד מהלשונות הללו אין הנדר חל בכלל? לכן חוזרת בה הגמרא, והיא חוזרת לפירוש הראשון בדברי שמואל, שבלי המילים שאני אוכל לך הוא לא נאסר כלל. אבל מבארת הגמרא את סברת הדברים בדרך שונה מכפי שהבינה הגמרא בתחילה, ואז לא יקשה עליו מהברייתות שהובאו לאל. אלא אומרת הגמרא, אחי יתמר, כך נאמרו דברי שמואל. טעמה דאמר שאני אוכל לך ושאני תואם לך. הוא דאסור, רק משום שאמר הנודר גם את המילים שאני אוכל לך או שאני תואם לך, רק אז הוא שנאסר מחמת הנדר. אבל אם אמר מודרני אימך בלבד, או מופרשני ממך בלבד, או מרוחקני ממך בלבד, לא משמע בהכרח דאמר שהוא יהיה אסור לו ליהנות מחברו. מה היא טעמה? מה הסיבה? כי שמה, מודר אני ממך לא משתעינה בעדך משמע. משמעות המילים מודר אני ממך ניתן לפרש לא אדבר עמך. ושמה, הנוסח מופרשני ממך דלא אבדינה עמך מסע ומתן משמע. שלא אעשה איתך מסע ומתן. ושמה, הנוסח מרוחקני ממך, הכוונה דלא קיימנה בארבע עמות דילך, לא עמוד בארבע עמותיך משמע. כלומר, כל אחת מהלשונות הללו יכולה להתפרש לעניין אחר חוץ מאיסור הנאה. וספק, מה כוונת האומרם? לכן לא חל על ידי לשונות אלו איסור כלל. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, כאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, יוד בסיוון תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא דף דלת ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שישי, יוד א' בסיוון תשע"ה, ערב שבת קודש, פרשת נשא, עם שני דפים, דפים ה' וו' ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.